המלאך הבועד אותי מכל רע, לברך את הנערים, יקרא שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרן הארץ. שואל המדרש, למה המשיל אותם לדגים? השיל המדרש, שהדגים, שהם טבע מאוד מעניין, שהם חיים בתוך המים, כל הזמן חיים במים. ו... אולי נוריד את זה. אין דבר, לא, התטרה. והדגים הללו, כאשר עורד גשם, כולם צפים למעלה, פותחים את פיהם ושותים את המים. שאל אותם פעם חכם אחד, למה אתם עושים כן? הרי אתם כל הזמן בתוך המים. מה חדש לכם פה? מה חדש? המים האלה, אנחנו רגילים להם. אבל כשיש מים חדשים, זה מעניין. זה אולי טעים. אומר המדרש, ככה עם ישראל. עם ישראל חי כל הזמן בתוך התורה. איפה שאתה הולך? אתה קם בבוקר, אתה הולך לעבודה, אתה חוזר, אתה בא לבית הכנסת, הכל לפי ההלכה. אז אנחנו מתנהגים על פי התורה, אוכלים, שותים, ישנים, הכל על פי התורה. אבל יש לאדם תורה, אבל כאשר הוא רואה מישהו חדש מגיע, זה מעניין אותו, הוא עוצר את מה שיש לו, אפילו שיש לו דברים יותר מעניינים, אבל כן, זה חדש, הוא רוצה לטעום את זה. כך אומר המדרש, מדרש רבה, בעיגול הרב בקרב הארץ. אז רבותיי, במה נפתח? בדברי פרשת השבוע. פרשה שאנחנו נקרא השבת כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. יש לזה הרבה פנים לפסוק הזה, לביאור שלו. אחד הביאורים שגם ראיתי אור החיים מדבר עליו, הוא ראש בני ישראל. כלומר, הרב או המנהיג או הנשיא, או האדם שהוא ראש של עם ישראל. מה כתישא, מה בא להגיד הפסוק? ידוע הוא, כתוב בפסוק, אשר נשיא יחטא לאשמת העם. אמרו רבותינו, אם העם חוטאים, סימן שהנשיא הראש הוא האשם. איך אומרים, הדג, לא, אתם רואים את ההמשך, לא כאן המקום לפרט. אז יוצא שהראש, הכל מתחיל עם הראש. לכן אמר, כי תישא את ראש בני ישראל. לכן גם בפרשת מטות אנחנו רואים, לדבר משה ראשי המטות, לבני ישראל אמור. יש פה כפל לשון. וידבר השם אל משה, אל ראשי המטות, ושוב אל בני ישראל אמור. מה העניין? העניין הוא שצריך להוכיח בתחילה את ראשי המטות שהם, או שהם יוכיחו את עצמם, והם יזהרו שלא יהיה להם רבב, לא יהיה להם איזה דבר שלא נכון, ואז הם יכולים ללכת ולדבר עם האנשים המוני העם. לכן החתם סופר מבאר מה זה שאמר שם להזהיר גדולים על הקטנים. הוא כותב שיש לזה כמה פירושים. הפשט תאזהיר את הגדולים שישימו לב על הקטנים. אבל הוא אומר להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר אדם גדול גם בדבר קטן. למה? ומשל שם, יש משל במדרש, למלך אחד שהיה אוהב אומנות. כל מיני דברים של מעשה אומן. אז הוא הזמין איזה אומן אחד. ממדינה מרוחקת שהיה בקיא בעשיית כל מיני פסלים. ביקש ממנו לעשות פסל בדמות אביו. אביו דמותו הייתה מוכרת, ואביו מת כבר, המלך, אז הוא עשה. אחר כך ביקש ממנו גם בדמותו שלו, המלך. אז הוא עשה כמין אנדרטה. עבד עליה איזה שנה, שנתיים, תיקן פה ושם, אוזניים, עיניים, חותם, פה, הכל כמו שצריך. אחרי כן, עשה יום אחד של חנוכה, של חנוכת האנדרטאות. אז הסביר לכל בני העיר, עשה להם יום חופש, שבתון, וכולם באו, והתזמורת נגנה, והצבא עמד החל, והמשטרה, היה להם תזמורת משטרה מדופלמת וכו'. קיצור, ובאו והוסירו מה שאומרים את הטבלות, מעל פני, את הווילון, מעל פני האנדרטאות, ועמדו להסתכל. אחרי שסיימו את הטקס, אז הציבור התחיל להסתובב, לראות ממה עשוי הפסלים, שאלו אם אפשר לגוע בהם. אז אחד טען שיש כאן הפסל הזה, הוא נראה לא טוב, יש שם איזה חוסר פרופורציה בפרצוף של הפסל. האוזניים לא תואמות אחת עם השנייה וגם החותם, אני יודע. אז היה שם חכם אחד שאמר לו, בוא אני אגיד לך מה העניין. כשעומדים מרחוק ורואים את הפסל, רואים אותו יפה, שלם, מושלם. אבל מתי רואים את הפגעים או את הפגמים שיש בפסל? מי שמתקרב, אז קרוב רואים את זה יותר. וכאן אומר, גם כאן, יש פה, במשל הזה יש הרבה מוסר. שהרבה פעמים אנחנו רואים אדם, חושבים אותו אדם שלם, מושלם, טוב, מוצלח. אז הוא אומר, הנה, כולם אומרים עליי שאני טוב, אני לא צריך לתקן כלום. אבל את מי אתה שואל? תשאל את בני ביתו, את אשתו, את ילדיו, איזה דברים הוא צריך לתקן. למה? כיוון שהם קרובים אליו. אלה שקרובים, אז רואים את כל ההנהגות שלו. מתי הוא נוהג? איך הוא נוהג? בשעת זעם, בשעת שמחה, בשעת מרגוע. ואז הם יכולים יותר לתאר את האישיות שלו וממנה לתקן. זה לא חלילה להעביר ביקורת סתם, אלא ביקורת בונה. אומר כאן גם האדם, ידוע שגם הרב עם התלמידים, אז שם הוא חי יותר בחופשיות מאשר במקומות אחרים או במקומות ציבור, אבל שם הם יכולים לראות כל פגם וכל חיסרון בתגובות שלו, בעניינים שלו. כן אמר להזהיר גדולים על הקטנים, גם דברים קטנים צריך האדם לדעת לתקן אותם. זה בחינת כפיסה את ראש בני ישראל לפקודם. וראש זה לא דווקא מנהיגות. כל אדם בביתו נקרא ראש, כמו שבמגילת אסתר אנחנו נקרא, להיות כל איש שורר בביתו מדבר כלשון עמו. כל אדם, בית שלו הוא מלך. הגאון רבי יוסף חיים כתב, מעניין, הוא כתב בזמנו, הוא כתב הרבה ספרים. בין הספרים שלו כתב ספר בערבית. ואני זכיתי לפני 30 שנה לתרגם אותו ללשון הקודש. שם הספר היה קנון אמנסה, חוקי הנשים. ושם הוא כותב פרקים פרקים, חיי האישה היהודיה, הוא מתאר לה כמה היא צריכה להיות זהירה בכל מיני עניינים, והרבה נושאים גם של שלום בית יש שם. כיוון שהוא היה מנהיג שירד אל העם וידע את כל הבעיות שיש, גם הפרטיות והכלליות וכו', אז הוא נגע בכל הבעיות שם. קיצור, אז הוא שם כותב שהאישה צריכה לדעת שבעלה בבית הוא בחינת מלך. גם הוא כמובן מלך, יש לו מלכה, זה ודאי. אבל לא רק שהיא המלכה, היא צריכה לדעת גם שיש גם בעלה מלך. הוא אומר, וגם אם הוא עובד בעבודה לא הכי נעימה, או לא הכי, ואין עבודה לא נעימה. מלאכת כפיים זה דבר גדול מאוד, ראינו שרבותינו שיבחו, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שבירא שמיים נאמר, אשרי איש ירא את אדוני, רק אשרי. ואילו בהגיע הכפיים כתוב בפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אז כפל את הלשון. אז מכאן רואים שהגיע הכפיים הוא דבר גדול מאוד. והיו הרבה, כך כותב הגאון חידה, הרבה שהשתבחו שלא נהנו מהעולם הזה מאחרים מאומה, אלא רק מהגיע הכפיהם. וכך הרמב״ם גם מעריך מאוד, הרמב״ם מבאר ומתאר את התנאים והאמוראים, מתאר אותם איך שהיו בעלי מלאכה והיו עובדים בעצמם, היו, אמרו לי שעד היום בתימן, עד הדור האחרון, דבר ידוע שגם בתי הדין, הדיינים והרבנים, כולם היו בעלי מלאכה, הם בעצמם, היה להם עסקים, סוחרים, חנויות, ואחרי הצהריים הם סוגרים את החנויות ויושבים בישיבה או יושבים אחר כך בבית הדין גם כן לדון את הציבור. אז עד רבה, אומר הרב, אני חוזר למה שכתב רבן יוסף חיים, שגם אם הבעל עובד במלאכה שהיא נקראת בעיני אנשים לא הכי טובה, היא תחשוב אותו כאילו הוא מלך. ולכן כל אדם בביתו נחשב בחינת מלך. אז קרא כי תישא את ראש בני ישראל, וכל אחד הוא בחינת ראש. ואז ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם. רציתי לעמוד על הנושא של כופר נפש, שזה דבר לפעמים מצוי אצל חוגים מסוימים, וגם מדברים על פדיון נפש, כופר נפש. מה העניין? גם ידוע, הגמרא אומרת על הפסוק, וחטאייך בצדקה פרוק. הפסוק בדניאל. כשנבוכדנצר רשע ראה את החלום שהוא סופו ליפול, סופו להיות עם חיית השדה, ככה אמר לו שם. אז הוא שאל מדניאל מה עושים כדי להינצל. והגמרא אומרת שדניאל אחר כך נענש על כך, כיוון שהוא נתן לנבוכדנצר עצה. הוא אמר לו, חטאייך בצדקה פרוק והבנה, אני לא זוכר בדיוק את המילה, וההבנות שלך במרחם עניים, שתרחם על העניים ותפרנס אותם. אז באמת נבוכדנצר פתח בתוך הבית שלו בית תבשיל והיה מאכיל את העניים. אז ראינו שאם אדם נגזר עליו איזו גזרה, נותן צדקה, גם הגמרא מדבר בכמה מקומות, צדקה תציל ממוות. בא ארי ושואל, מה העניין של כופר נפש שנותנים פדיון? אז הוא מביא, יש כמה מדרשים, מעשה כמעט זהים, אבל קצת יש בהם חידושים, אין מדרש בלי חידוש. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, באו כל האלף בית לפניו, וביקשו, כל אחד בא לבקש, מי תברא את העולם. בא עוד תף, והלכו בסדר הפוך. התחיל התף, אחר כך השין, כל אחד ביקשה שיש בה איזו מעלה, והקדוש ברוך הוא ענה לה מה שענה לה. וכן הלאה, הגיע השין אחרי הקוף, רש, קוף, אחרי הקוף בא הצדי, אחרי הצדי הגיע פה. כתוב שם במדרש, עלת עד פה, נכנסה האות פה לפני השם יתברך, ואמרה לו, תברא בי את העולם. אמר לה, למה? מה יש לך? אמרה לו, הפה זה פדיון. פדיון. אז הוא ענה לה מה שענה לה. לא נתעסק בזה כעת. אז ראיתי שרבנו הארי, עליו השלום, שואל, מה העניין שהפה ביקשה בגלל פדיון דווקא? וכי רק פדיון יש בעוד פה, יש הרבה דברים שבעוד פה, זה מתחיל בעוד פה והם טובים. מה העניין בפדיון? זאת אומרת, אז הוא ביאר ביאור נפלא מאוד. ידוע שבכתיבה ספרות של ספרי תורה, תפילין ומזוזות, היה כתב עתיק יותר ממה שיש לנו היום. זה לא הכתב שבדיוק אנחנו כותבים אותו היום, יש אותיות שיש בהם שינוי. מה השינוי? בעוד פה, כך מביא גם החתם סופר, יש פה לפופה. כלומר, בתוך העוד פה יש עוד פה. וזה הולך פה גדולה, ובתוך הפה יש עוד כמו פה קטנה, והיא מסתיירת שם. אחר כך שינו, למה? כיוון שלא כל הסופרים היו בקיאים, ואומנים יודעים בדיוק לכתוב את הפה כמו שצריך, ואם ייגע הדופן של אחת מהסיבובים שבאות פה, בדופן של השני, פסול. צריך שיהיה מוקף גיל. אז לכן עשו היום פה רגילה, כמו הפה שיש לנו בעוד דפוס, אז ככה גם פחות או יותר הפה שלה. רק יש שינוי בין פה של כתב אשכנזי לכתב ספרדי. ולא ידעתי למה עד היום, כתב האשכנזי נקרא בית יוסף והוא נקרא הארי. זה לא מדויק, השמות לא מדויקים. לא משנה, לא זה מעסיק אותנו כעת. אבל מה זה האות פה? אומר הארי, הפה זה דוגמת נחש. הנחש כשהוא רוצה לתקוף, הוא מסתובב, והזנב שלו בחוץ, והראש במרכז. והוא זוקף את הראש ומסתכל מתי הוא יכול למצוא שעת כושר הכי מתאימה כדי לטרוף את הטרף. מה עושה לי שחכם ורואה שהנחש בא להקיש או בא לגנוב לו את הצון, הבקר שיש לו, או את בעלי החיים שהוא מגדל? מה עושה? זורק לו איזה פתיון. מה עושים לנחש? עושים לו פתיון. פתיון בטף, הוא לוקח את הפתיון הזה, מתעסק איתו ואנחנו ניצלים. כמו שהיה בקעת ים סוף, מה כתוב שם במדרש, היה בא השטן והתחיל לקטרג על ישראל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את איוב. ואז הוא התעסק באיוב ועזב את עם ישראל, הוא בא לקטרג על עם ישראל, מה אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, רבי יואבי, שהאות פה זה פדיון. מה זה פדיון? ולמה דווקא האות פה? כי זה צורת נחש שהוא עקלתון והוא הראש שלו פנימה. מה לעשות כדי להתפטר ממנו ויברח? תן לו איזה משהו ואתה את נפשך הצלת. אז אומר, לכן האות פה זה אות פדיון. לכן תדע שגם בשעה לא יבוא ולא יהיה שאדם בצרה, או שיש חולה, או שיש חלילה, מצב לא טוב, תיתן איזה משהו לצדקה, ואז השטן המקטרג יעזוב אותך. למה הוא זה? מה זה נותן לו? הרי אדרבה, הוא נגד שנעשה מצוות. הרי השטן כל הזמן בא להפריע לאדם לעשות מצווה, וגם בצדקה הוא יפריע. מה הרעיון? אלא הוא נהנה כשאתה נחסר לך בכיס עוד שקל, פחות שקל. הוא נהנה מכל דבר רע. לכן הביאו הפוסקים שיזהר שיבוא להתפלל, לא יהיה לו בגד קרוע, או בגד מתונף, או יש עליו כתם. מפני שזה גורם שהחיצונים נוגעים בו ויכולים לקטרג עליו. אז יוצא שהוא מכל דבר שיש בו הפסד ונזק, אז הוא נהנה. עכשיו, ברגע שנותנים צדקה, הוא לא מסתכל כעת על זה שפודים את החולה, הוא מסתכל על זה שאתה החזרת מכיסך איזה סכום. אז הוא נהנה מזה. נהנה, הוא אוכל דברים של הרס, של חורבן, של קלקול, של הפסד. אז על ידי זה שעשית את הפדיון, פדית את עצמך. ולכן יש הרבה פסוקים שמדברים עד גם בתהילים, גם בשאר חלקי התנ״ך, שמדברים על פדיון שאדם הוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, וכן עושה הדרך, ודי רואים את ישראל מכל צרותיו, ועוד ועוד. על ידי זה הפדיון. כך כותב הרב חידה, שהוא זכה להכיר את רבנו חיים מבן עטר, והוא למד אצלו ביותו בגיל 16 שנה בירושלים, והוא זוכר שרבנו חיים מבן עטר כל פעם שהיה קורה לו איזה צער, אם זה ממוני או צער שמישהו פגע בו וכדומה, היה אומר שיהיה לי בכפרת עוונות. הוא היה רב חידה מתפלא. רבנו חיים מבן עטר היה קדוש, לא היה עליו אפילו רבב. בכל זאת, כנראה שגם צדיקים מדקדק איתם מהקדוש ברוך הוא כחוץ השערה, אז הוא ביקש בכל מצב שהיה לו איזה חיסרון או איזה פגיעה, אז הוא ביקש שיהיה לי לכפרת עוונות. זאת אומרת, זה במקום. אז יוצא שיש מצב כזה שעוד פה, אתה יכול לפדות את עצמך, כמו שאנחנו אומרים, פדיון שבויים. זה אותו עד אותו, על אותו משקל. אז נמצא שיש יש עניין של תמורה. מכאן יוצא גם העניין של כפרות בערב כיפור וכדומה. לאו דווקא במקור זה לא היה בעופות. רואים בתוספתא, כתוב שם במסכת יומא, שהיו זורעים בערב ראש השנה עציץ עם איזה גרגיר של חיטה או חומוס או כל אפונה או כל דבר אחר, והיה צומח הצמח במשך כמה ימים עד ערב יום כיפור היה הצמח, והיו לוקחים את הצמח, מסובבים סביב הראש ואומרים זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו, ומשליחים אותו לים, לנהר. וזה היה באמת עוזר. מה העניין? העניין הוא ששוב, יש מקטרג שהוא בא בגלל העבירה שיש על האדם, על ידי שאני נותן, אז זה כופר נפשו קשה לפקוד אותם. ולכן גם זה בחינת מה שכתוב בגמרא, שלוקח צדיקים ומכפר על הדור. שהצדיק הולך כפרה על הדור. כך כותב רבינו חיים בן עטר באור החיים בפרשה שלנו. אז זה העניין של כופר נפשו לשם לפקוד אותם. אבל יש פה עוד עניין, ולא יהיה להם נגף לשם לפקוד אותם. הפירוש, כי אסור למנות את ישראל, ואם מונעים חס ושלום יכולים לגרום דבר הרבה טוב. לכן אמר, כעת שאתה אוסף מהם, מה אתה תעשה, תיקח מחצית השקל. זה אחד הטעמים, למה דווקא מחצית, לא שקל שלם. אלא מחצית השקל היה בגלל שכאשר יספרו את המטבעות, אז הם היו 600 אלף, כלומר, פחות או יותר, 600 אלף. אז היה, למעשה נתנו 300 אלף שקלים. אז אני חושב שזה לא המספר של ישראל. היו סופרים את השקלים, כמה שקלים יש, ואז ממילא גם המניין לא היה מניין שלם, מניין עגול, אלא מניין שנותן לי סימן כמה יש, כמה היו כאן. זה, ולא יהיה בהם נגף, השם יפקוד אותם. גם המילה נגף, זה מאוד מעניין, יש הרוקח שהיה גדול מאוד בדורו, לפני 900 שנה. הוא רבם של בעלי התוספות, עליו השלום, רבי אלעזר מגרמיזה. הוא היה איש קדוש מאוד, הוא כותב שלגבי ברכת המזון, שאדם מברך ברכת המזון, יזהר לכוון בה היטב. כי מי שאומר את ברכת המזון כהוגן, לא ישלוט בו, לא נגף, לא ענף ולא קצף. בקיצור, הוא הביא שם איזה שרשרת של מילים שמסיימות בפה סופית. אבל הכוונה על הברכות עצמן, כי אחר כך יש לנו שם רפואת הנפש ורפואת הגוף. כן, נרפאנו וכן עושה הדרך. גם תפילת מוסף, אותו דבר הוא כותב, שתפילת מוסף גם בשבת ובראש חודש ובמועדים, יש לה מעלה גדולה, ואדם יזהר לכוון בתפילת מוסף, ואם מכוון בה כעוגן, לא ישלוט בו לא נגף ולא עת קצף ולא שום דבר רע. למה? כי אין שמה, אז שיקשו, הרי יש שמה את מוסף יום השבת הזה, אנחנו אומרים. זה משהו אחר, מוסף יום זה שם התפילה. וכן גם כן בראש חודש, ביום טוב, מזכירים מוסף, תמידה מוסף. אנחנו מזכירים קורבן מוסף, אבל בשאר הבירים אין מוסף, אין פה. ולכן זה הסוד של הפה. ומה העניין של דווקא פה סופי? אלא הפה, הכל ידוע שהכל הולך אחר הפה. ידוע הוא שאין לאדם להוציא מפיו, הגמרא במסכת פסחים, יש איזה אולי ארבעה דפים, הגמרא מעריכה שם על המשנה, אור לארבעה עשר בודקים את החמץ אור הנר. למה אמר אור? התחיל אור, וזה לילה. הגמרא אומרת שלא רצה להגיד מתי שחושך, לא להזכיר חושך, כי רצה לפתוח את המשנה במילה חיובית, אור לארבעה עשר. אז אור לארבעה עשר בודקים את החמץ אור הנר. ושם הגמרא מביאה המון דוגמאות של אנשים שהיו נזהרים, חכמי ישראל, לא להוציא מפיהם דבר שהוא לא טוב. דוגמה, יש שם מעשה עם רב, שהוא היה ראש רבני האמוראים, ראש האמוראים, היה תלמידו של רבי הקדוש, רבנו הקדוש, הוא אחר כך נסע לבבל, והיה ראש הרבנים לבבל. רב, הוא היה, היה לו את רבי חייא, רבי חייא היה נקרא בר אחתה ובר אחה, בן אחותו ובן אחיו, איך יכול להיות? בן אחותו ובן אחיו, רש"י אומר שאביו היה נשוי לפני כן נישואים ראשונים ונפטרה אשתו והיה לו ילדים ממנה. והתחתן עם אישה אחרת שגם היא הייתה נשואה בעבר לגבר אחר והיה לה ילדים ממנו והתחתנה איתו, התחתנה עם הבעל הזה, והביאה, קראו לו איבו. ואז הם הביאו את הבנים, ברא וכל שאר הבנים, גם אביו של רבי חייא היה. אז אביו של רבי חייא ואימו של רבי חייא הם אחים חורגים, זאת אומרת לא מאבא ולא מאמא. הם היו מזוגות אחרים. והם התחתנו ביניהם, נולד רבי חייא. ואז הוא שואל את רב, אבי, איבו, קיים? הוא שואל אותו, אבא, חי? אז הוא אומר לו, אמא, קיימה? הוא לא עונה לו על השאלה, הוא שואל אותו על האמא. אז הוא שואל אותו, אמא, קיימה? האמא חיה? הוא עונה לו הפוך, הוא עונה לו, אבא, חי? שמע את זה רב, מיד הבין ששניהם לא בחיים. אז הם סוף סוף היו אח ואחות שלו, חורגים, צריך לשבת עליהם, אבל זו שמועה רחוקה, עבר 30 יום. אז הוא קרא לשמה שלו, אמר לו שיקח לו את כליו לבית המרחץ, כלומר את הבגדים, ואז קיבל עליו יום אחד של אבדות. אז מכאן הגמרא נמדה שהוא לא רצה להגיד לו לא מי נפטר, עד כדי כך. אני זר, כמו שהיה עם רבנו הקדוש, לא צריך את כתובות. הגמרא שמה מביאה שכשרבנו הקדוש היה חולה, חכמי ישראל היו יושבים מתפללים עליו, מבקשים עליו רחמים. ואמתו של רבי הייתה אישה מאוד חכמה, הייתה שפחה בבית, והייתה המטפלת בכל עיוני הבית, אז היא ראתה את רבי שהוא סובל, שהוא הולך ונכנס ויוצא לשירותים, וכל הזמן סובל מאוד, והיה בצער גדול, וחכמי ישראל התאמצו להתפלל כדי שיחיה. אמרו, אלים ומצוקים אוחזים בארון האלוקים. מי זה אלים? אלים זה המלאכים, נקראים אלים, מצוקים זה אנחנו. מתוקים, שאנחנו במתוקה, שניהם אוחזים באבן. יהי רצון, בתחילה הם אמרו, שינצחו מצוקים את הירדים. שראתה כך אמתו של רבי, מה עשתה? לקחה קד, ועמתה בראש הגג והשליחה אותו. נשמע כל נפץ חזק, ואז כתוצאה מכל הנפץ, מיד חכמים נבהלו לרגע, אז הפסיקו להתפלל. כשהפסיקו להתפלל, הוא נפטר. היא אמרה, יהי רצון שינצחו הרעלים את המצוקים. וכך היה. שלחו את רבי יהושע, ושם בן חנניה, ואמרו לו, לך תראה, האם נח נפשי דרבי? למה הם אמרו לפני כן, כל מן דיימה, נח נפשי דרבי, ידקר בחרב. מי שאומר שרבינו הקדוש נפטר, נהרוג אותו. הפירוש לא שבפועל יהרגו אותו, הכוונה הוא לא קיים בשבילנו. למה? רבינו הקדוש הוא חי, גם עכשיו אחרי שהוא נפטר, המשניות שלו, התורה שלו קיימת. תורה לא מתבטלת, היא תמיד נשארת. אז רבי יהושע הלך וראה שבאמת רבינו הקדוש נפטר. מה אמר, הם משיבים על הכלכלה. כלומר, אסור להגיד בפה, כתוב הפסוק, כתוב שם, מוציא דיבה הוא כסיל. אסור לומר בפה, פלוני מת או פלוני נפטר. אלא תאמר דברים שמשתמע מהם שהוא נפטר. לא להוציא דבר לא טוב מהפה. אז מה עשה רבי יהושע? קרע את הבגד והדרה לאחורי, זרק את הקרע אחורה. זרק את הקרע אחורה ונכנס, שאלו אותו, נו, ראו אותו עם בגד קרוע. אמרו לו, נח נפשי דרבי. אמר לי, הוא אתון כאמרית, הוא ענה לה כאמנה. אתם אומרים, אני לא אמרתי. ואז הבינו, ואז קמו לטפל ברבנו הקדוש. אז המאשה שואל, מה העניין שרבי יהושע קרא את הבגד, זרק אותו אחורה? זה אומר, כשצדיק נפטר, לא יבוא ולא יהיה. נכון, שאנחנו מרגישים חיסרון, אבל החיסרון עדיין טרי, לא מרגישים בפועל את החיסרון שיש. מתי מרגישים בפועל את החיסרון? לאחר זמן. שעוברת שנה, שנתיים, ויש איזה בעיות, הנה כעת אנחנו במצוקה, מה עושים? בצפון, בדרום, עוד, כולי. אז אלינו קמים בפרץ, עין רואים לרצות ואפסו. אז אדם רואה שבאמת חסרים לנו המנהיגים שהיה לנו אז, המנהיגים הרוחניים שהולכים לפני העם, והם מדריכים אותנו בדרך טובה וישרה, ואומרים לנו מה לעשות. עכשיו שרואים שאין, אז לא מיד יכולים להכיר את החיסרון, רק אצל אחורה, אמר להם, עוד יבואו ימים שאנחנו נדע ונכיר מה החיסרון בפטירתו של רבנו הקדוש. בכל אופן עמדנו מכאן, שלא אומרים, לא אומרים בפה דברים שהם, לא אומרים, ואין זה כתב גם כן, מרן הבית יוסף הביא בשם הראשונים שהיו, שכתוב אצל מרים פרשת חוקת. ותמות שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה, וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? מה הקשר? נפטרה מרים, אז נפסק המים. נפסק המים בעירה של מרים, בסדר. אבל מה העניין שכעת וילונו העם בכל זה? זאת אומרת, אלא שברגע שנפטרה מרים, שפכו את המים. וזה הטעם שלא עלינו כשקורה, לא יבוא ולא יהיה. וזה מקרה כזה, אז את המים שופכים. למה שופכים? כי רוצים להגיד, פלוני נפטר, אבל אסור לומר בפה. אז עושים רמז, שופכים את המים, וכל מי שרואה מים שפוכים מהבית, יודע שיש שם נפטר, ואז הולך לטפל, להכין את מה שצריך. להכין חסד של אמת בשביל הנפטר. אבל לא להגיד בפה. אז מכאן יצא המנהג. ואחר כך הוא מביא שם גם, ויש אומרים, מפני שהמלאך לוחץ את סכינו במים, אבל רק באותה שכונה, מה זה שכונה? שני בתים, שתי דירות סמוכות, לא יותר. אז בקיצור, למדנו מכאן שצריך לשמור את הפה גם, לא להוציא מהפה דברים שהם לא... לכן אמר, ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, השם לפקוד אותם. ממנה ברגע שבאים למנות, זרו. כך הגמרא גם אומרת במסכת ברכות, לא רק זה, אדם בא לעשות תפירת מלאי של הסחורה שלו, או של הכסף, הוא רוצה לראות כסף הקופה, מה קורה? לפני שיספור, אומרת הגמרא, יאמר יהי רצון שתשלח ברכה בקרי הזה. אז גם כעת, אם אדם יש לו קופה, הוא רוצה לספור את הקופה בסוף היום. לא לבוא ולספור, אלא קודם כל, להתפלל שיהיה ברכה, ואחר כך לספור. וכן על זה הדרך, וכן אם הוא קונה סחורה והוא בא לבדוק אותה, צריך שיהיה כמו שצריך. יש מעשה עם הנודע ביהודה, כמה חכם צריך להיות פיקח, בפרט זה שבא לפסוק הלכה. כמו שכתוב, עבור לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים בשבטיכם. היה פעם מעשה בזמן הנודע ביהודה, ששני סוחרים שותפים נסעו יחד לאיזה מדינה כדי לקנות סחורה. ומצאו סחורה מצוינת, משובחת, שהיא לא בנמצא, לא כל פעם מוצאים סחורה כזאת. והמחיר גם היה סביר, אז קנו כמות גדולה של סחורה. ואז יש להם שתי עגלות, עגלה של השותף ראובן, עגלה של שמעון, וחילקו את הסחורה ביניהם, והכניסו את הסחורה בפנים. בדרך, שהיו נוסעים, יצר הרע, יש לכל אדם יצר הרע. בא יצר הרע, אצל אחד ששמו שמעון, אמר לו, תראה שמעון, אתה הכבשה השחורה פה בעבודה. כל העבודה הקשה אני עושה. כל המסעים מתדים אני עושה. להשיג עגלות, אני, להאכיל את החמורים, אני, הוא לא עושה כלום, הוא רק נותן לי הוראות. זה לא צודק, מה פתאום לוקח חצי? אני מגיע לי יותר. מה הוא עשה? בדרך שהם חנו בדרך, שחברו הלך לאכול, הלך, לא היה שם, הלך גנב מהסחורה של חברו, שם בתוך הסחורה שלו. שם את זה שם, סגרו את ה... סגר חזרה את הארונות שם ונעל אותם ונסו. אבל הוא לא ידע שהוא עשה הפוך. במקום לגנוב משל החבר שלו, הוא לקח משלו ושם אצל החבר. ככה יצא משמיים. בקיצור, הגיעו הביתה, הגיעו להעיר. אז הוא שמח, הוריד את הסחורה שלו, פתאום רואה, חסר לי. עכשיו חשב רגע, אמר, אני הורדתי מהסחורה. אז הלך לחבר שלו, אומר לו, בוא הנה, כמה קנינו? קנינו, נגיד, 100 חביות היו. אצלי יש 80. כמה יש אצלך? פותח, צור, יש 120. אומר, בוא הנה, זה ה-20 שלי. מה פתאום? אומר לו, אנחנו חילקנו שווה ושווה. אני לא יודע מה אתה מדבר. רבו ביניהם, היה ביניהם מריבות. ויכוחים, בא אחד אמר להם, למה לכם לריב? בואו לנודע ביהודה, והוא הפסק את ההלכה. ישב הנודע ביהודה, ושמע את הסיפור. אז הוא הבין כבר לבד, שזה הבן אדם הזה שתובע, הוא הגנב, הוא רצה לגנוב, ובסוף הוא גנב משל עצמו והעביר בשני. אז אמר לו, תראה, זו שאלה קשה. אבל המוציא מחברו עליו הראייה. ואם אין ראייה, צריך להשביע אותו שבועה. נקרא שבועת יסת. שבועה מדרבנן. אז אני צריך להשביע אותך. אמרו, לא, אני לא מוכן לשבוע, מה פתאום? יש פה הוכחה. יש פה 80 ופה יש 120. אמר לו, לא, אבל אני אגיד לך מה. היה לך שמה כמה חביות של יין. אז זאת אומרת, אם לא אתה גנחת, אז יוצא שמישהו, איזה גוי, בא שמה ונגע בסחורה, ואני קראת ממנה על הקשרות בעיר, שם אותי אחרי על הקשרות, אני אצטרך להודיע שהיין שלו הוא חשש נסך. אז אי אפשר יהיה לקנות את היין. שמע ככה, נפל לי בו בקרבו. אמר, לא, אני לא מוכן. אני לא... הרב יודע מה, אני אדבר עם הרב לבד. הלך עם הרב לבד, אמר לו, תשמע, כך וכך הסיפור, אני לקחתי. אמר לו, לא מאמין לך, אתה עכשיו רוצה לנקות את עצמך בגלל שאתה רוצה להקשיב את היין. יש לך סיבה. לא מאמין לך. קיצור התפקח איתו, התפקח, אמר לו, אני לא אמין לך עד שאתה תבוא תשבע בבית הכנסת ליד כל הציבור. אמר לו, זה הלבנת פנים, זה, אמר, אבל מה יעשה? אתה, אם אתה מודה שאתה גנבת, אז תגיד, גנבתי. טוב לקבל ניזיון בעולם הזה מאשר בעולם הבא. אז הוא שמע, שמע, אמר הרב ישר, בסוף הרב ייתר לו, איך שיהיה. וחזר הדבר על מקומו בשלום. אז רואים כמה חוכמת אדם היא צריך להיות חכם, לא רק לעשות את הצדק, אלא להראות שיהיה צדק. להראות את הצדק. זה הכוח של העוצמה של המנהיג, שהוא יודע איך להנהיג את ה... לכן אמר כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. יש על זה גם מדרש שואל, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, במה תרום קרן ישראל? איך אנחנו נעשה שעם ישראל יחיה בשלום, יחיה בשקט, בלי צרות ומלחמות? אמר לו, בכי תישא. שואלו, מה זה כי תישא? מה כי תישא? אלא רמז לו, תראה מה כתוב בפרשת כי תישא, ונתנו איש כופר נפשו שנותן צדקה, אז על ידי הצדקה הוא פודה את הצרות, את הגזרות, על ידי הצדקה שהוא נותן. הצדקה תציל ממוות, כמו אומרת, אפילו ממיתה עצמה. אז אמר לו, על ידי הצדקה שישראל עושים, הצדקה זה לא רק בכסף. כל חכמי המוסר וגם המפרשים כותבים שצדקה זה גם בעזרה, במילה יפה, איך אמרו על העני, שהנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו מתברך בשבע ברכות, עוד שבע. אז תאר לך כמה מעלה שמי שאומר לו מילים יפות, מילים טובות, ומחזק אותו. אומר לו, אל תדאג, גלגל הוא חוזר בעולם, עוד הכל ישתנה. אז כך יהיה בעזרת השם, כמו שאמרה הגמרא במסכת סנהדרין, בוא ראה, מה בין רשעי אומות העולם לבין נבזי ישראל. כשהיה הנביא, כשבא להגיד לישראל את הגאולה, מה הוא אמר? כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זאת אומרת, עוד מעט כבר השם ועבר מאז כבר כמעט, מה זה כמעט? יותר מ-2,000 שנה, שהיה בבית ראשון, נכון? 2,400 שנה עבור. הוא אומר כי קרובה ישועתי לבוא. ואילו בלעם הרשע שבא לדבר על ישראל, הוא אומר, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. דרך כוחה בישראל, וקם ש... דרך כוחה מיעקב, וקם שבט מישראל ומחת פעת אמיו. ואת הגמרא משל לאדם שהיה הולך בדרך, במדבר, והיה צומא למים. אין מים. ושמש קופחת על ראשו. אז היו איתו שני אנשים. אחד אוכל ואחד צומא. הצומא אומר לו, אתה יודע כמה דרך יש עוד? וואה, עשרות קילומטרים, אנחנו צריכים ללכת ברגל עד שנגיע לעיר. זה אומר, איך אני אלך? איך אני, פסיעה אחת לא יכול לעשות. אשר עושה 4-5 פסיעות. מרגיש שהנשמה יוצאת. אז מה, אני אחכה כמה שעות עד שאני אשתה מים, אני לא יכול. אבל היה שם אחד שאוהב אותו, אמר לו, לא, עוד מעט מגיעים. הנה, מגיעים לעיר, רואים מרחוק את העיר, הנה העיר קרובה. אתה חכה עוד קצת, אין דבר. אז הוא קיבל כוח, והיה לו כוח ואפשרות. אז הוא רוצה שגם בעידוד, במילים יפות, במילים טובות, וקווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. כלומר, כמה שנקווה, נקווה עוד ועוד. אנחנו נתפלל השם יתברך. עם ישראל נמצא במצוקה, לא פשוט, אנחנו נכנסנו לפלונטר לא קל. השם יעזור, שייתן בלב האומות, השרים והמנהיגים שבעולם, רחמנות להיטיב אלינו. ושיקלקל מחשבות אויבינו ושונאינו, יפר עצתם ויקלקל מחשבותם. יהיו כמות לפני רוח ומלאך אדוני רודפם. יהיו דרכם חושך וחלקלקות, מלאך אדוני רודפם. איי, בעזרת השם, קבל רינת עמך, שגבנו, תארנו נורא, והקדוש ברוך הוא יפדה את ישראל מכל צרותיו, בקרוב. נראה בישועת השם, כמו שזכינו לראות את בניין ארץ ישראל, שזה דבר שלא פשוט, לא פשוט בכלל. אני אספר לכם סיפור קטן מלפני 50 וכמה שנים בערך. לא, כן, 49 שנים מהיום. היה אבי עליו השלום, היה מגדולי המקובלים בדור שעבר. הוא היה מאוד צנוע ומאוד משניע את עצמו. היה בא כל שבת אליי הביתה בצהריים, ב-2 בצהריים, אחרי תפילת מנחה. ואחרי סעודה שלישית. יקי, ככה, היה יקי גדול. היה מתפלל מנחה מוקדם בזמן, לפי זמן הגרע. ואז עושים סעודה שלישית קלה, והיה בא עד אליי בסנהדריה, הייתי גר בסנהדריה הישנה, בפגי, חובלוי. אז היה מגיע לשם, והיינו שם לומדים. לומדים עד שקיעת החמה, ועד בכלל, אחר כך הולכים להתפלל שם באיזה בית הכנסת סיבלך היה של תפילת ערבית. אז היינו לומדים. אז יום אחד הוא היה קצת עייף, סגר את הספר לפני הזמן קצת, אמר לי, בוא במציון, אני רוצה לעשות פה סיבוב. איפה? אז פגי, מי שמכיר את שכונת פגי, הישנה, לידה יש רמות אשכול. אז הרחוב הראשון של רמות אשכול. אז אנחנו בתוך רחוב רמות אשכול. טוב, הוא הולך, אז הוא היה עייף, ישב רגע על איזה גדר אחד, והיה מסתכל ויורדים דמעות. חשבתי שאולי הוא חלילה מרגיש לא טוב, כי הוא סבל אז מהכליות. שאלתי אותו, האם הוא צריך עזרה? הוא אומר לי לא. אמרתי לו, מה קורה? אמר לי, אתה לא מבין, אתה לא מבין. שתקתי לי לשמוע, נו, מה הוא אומר? הוא אומר לי, אתה יודע פה, אני רואה, בונים כאן שכונה. בונים את ירושלים. בונים עוד אבן בארץ ישראל. אומר, אתה יודע מה זה למעלה בשמיים? מה קורה ברקיע? אומר, ברקיע כעת מלאכים, כשיש פה אנשים בונים את עוד בית בארץ ישראל, מלאכים למעלה בונים את ארץ ישראל, כי יש ארץ ישראל העליונה ויש ארץ ישראל התחתונה. הגמרא שואלת, אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא את הלך לפני אדוני בארצות החיים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לאדם להלך לשתי ארצות? אמר כן, יהי רצון מלפניך שלא אעזוב את ארץ ישראל, כדי שאזכה להיכנס לארץ ישראל העליונה. יש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מעלה. כך כותב רבנו בחי, למה אמר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ויחדיו? מה חוברה? אז הוא אומר, ירושלים זה לשון רבים. אתה אומר תל אביב, אתה אומר תל אביבים, חיפה, חיפאים, ירושלים, מה קרה? הרי זה ירושלים. תראה, הגויים קוראים לה ג'רוזלם. מה שמם, גם המוסלמים אומרים אורשלים אל-קודס. אורשלים, לא אומרים ירושלים. אנחנו היחידים שאומרים ירושלים. למה? זה זוגי. ירושלים התחתונה, כנגדה יש ירושלים העליונה. כך כותב הרבנו בכי, אומר כמו שאומרים עין, עיניים, אוזן, אוזניים, יד, ידיים, רגל, רגליים. אז כך זה הולך. זאת אומרת, זה זוג. אז אומר, זה ירושלים העליונה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה קורה כעת? המקום הזה היה חרב שומם מזחורבן בית שני. ועכשיו בונים כאן שכונה שלמה, יהודים יבואו להתגורר כאן, אתה יודע מה זה עושה לשמיים, הקדוש ברוך הוא שמח. וארץ ישראל נבנית והולכת ונבנית, בעזרת השם, מאז עד היום, כמה שכונות נוספו עוד, בכל הארץ, לא רק בירושלים. ברוך השם, אז כשם שזכינו לראות בבניין ארץ ישראל, נזכה לראות בגאולה השלמה, שתבוא בנחת ולא בצער. ימלא השם משאלות איבכם לטובה ולברכה, ישמור לנו על החיילים ועל כל נושא הצבא והביטחון והחוזים בהגה, ייתן להם שכל, ייתן להם חוכמה, בינה ודעת לעשות את ההחלטות הנכונות והמדויקות והמוצלחות ביותר. נתפלל על זה כל היום שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבם את הדרך הנכונה ונזכה אנחנו לכל מיני דמיתם, לראות הגאולה שלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.